רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
השקת עושים רפואה בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה בהייטק. 3,000 משרות, חלקן בבלעדיות, מחכות לכם בחברות ההייטק המובילות בעולם. פרטים נוספים בהמשך. medula.co.il.
שלום. עושים רפואה שמחים להביא לכם הרצאה של דוקטור יובל בלוך, שנערכה במסגרת מפגש חברי מועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה, עושים מועדון. יובל בחר לקרוא להרצאתו קייאות עושים רנטגן. במהלכה למדו חברי המועדון איך מפענחים בדיקות דימות רפואיות. עברית גבוהה ומסתלסלת לעולם הרנטגן, ה-CT, ה-MRI וכיוצא באלה. התפקיד שלי התמצא הפעם בלעודד מעקבים ולהחזיק את המיקרופון מדי פעם. זה הכי קרוב שיהיה לדברים האלו, אלא אם כן אני הוא הנבדק לו עלינו. חלק מהתמונות שיובל מתאר בקולו ניתן יהיה למצוא באתר הבית שלנו runlevy.com/med. בקיצור, תהנו מכל רגע. עושים רנטגן בעושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
שלום, ברוכים הבאים לעושים צילום רנטגן. אנחנו ננסה היום להבין קצת איך קוראים צילום רנטגן, אבל אי אפשר לדבר על צילום רנטגן לפני שדברים על ההיסטוריה, בטח לא כשאנחנו בבנייני עושים היסטוריה. שלום. אז זה רק מכתב? בבקשה. אוקיי, לכבוד פודקאסט. אוקיי. טוב, חבר'ה, צריך לסיים. מה אנחנו הולכים לעשות היום? אנחנו הולכים לדבר קצת על ההיסטוריה של הדימות באופן ספציפי על הרנטגן. זה בעל הבית? איך זה עובד? איך עובד הרנטגן? מה אנחנו, איך מגיע הצילום אלינו? ואיך אפשר לקרוא את זה? אני מבטיח לכם בסוף הפתעה. יש לנו פה, כמו כל קוסם טוב, הכנתי מעטפה שאני משאיר לסוף ההופעה. יש פה מעטפה עם משהו בפנים. וזה כל מה שאני יכול להגיד לכם כרגע. אוקיי, רגע. איפה זה? הנה, זה מהבהב. אתם רואים? זהו, יופי. אוקיי, טוב. אז זאת
ה... אגב, ככה הם רצו לעשות את ה... זה הראשון של עושים רפואה, כך זה היה צריך לראות.
נכון, ולא הסכמתם. טעות. אוקיי, חידה, מה הקשר? טוב, זו שאלה קצת קשה, אני מודה. מה הקשר בין התמונות שאתם רואים כאן? אוקיי, ובין הטבע האנושי. יש לכם רעיון? מה? כן, מה שרואים, כן, למאזינינו בנחר, כן?
שבע אולי?
שבע, לא, זה לא כזאת חידה מסובכת, זה הרבה יותר טיפשי מזה. שלום, ברוכים הבאים, שלום, שלום. שלום, חמוד. איך קוראים לך?
סיוון.
נעים מאוד, סיוון ו?
טל.
טל, אבא של סיוון, מעולה. ברוכים הבאים. בוא שב פה לידי. סיוון, אני צריך את עזרתך קצת בהמשך, בסדר? אתה תעזור לי? בסדר, יהיה לי כל מיני שאלות ו... אוקיי? טוב. אז ככה. החידה ששאלתי לפני שהגעתם זה מה הקשר בין כל התמונות האלה והטבע האנושי. אני אגלה לכם כי זה ממש דבילי. לא, לא, הרבה יותר פשוט. אנחנו פשוט רוצים לדעת מה יש בפנים. אוקיי, זאת התשובה. גם זה, גם זה וגם זה, כל אחד מעניין אותנו לדעת מה יש בפנים. הבעיה שאם אני מפרק איזשהו מתקן אלקטרוני או עוגה, הם לא מתים, אוקיי? לעומת זאת, אם אני בא לבן אדם, לפחות ככה זה היה נגיד במאות ה-16, בתקופת לאונרדו דה וינצ'י ובת כל החברים האלה, אני יכול לעשות את זה רק אם הוא ימות. או שהוא מת לפני, או שהוא מת כתוצאה, אבל זה מה שידעו פעם על אנטומיה, זה מה שידעו פעם על הבפנוכו של הבן אדם. ומן הסתם גם לא התייחסו לזה בתור איזשהו כלי ברפואה, כי אין, אתה לא תפתח את הבן אדם בשביל לראות מה מקולקל, אתה תנסה לנחש לפי שאלות, לפי אולי מישושים כאלה ואחרים, אבל לא יכולנו, לא הייתה לנו גישה לתוך הגוף של האדם, למעט אם היינו חותכים. זה נגיד, כמו שיש עיקרון האי-וודאות, בפיזיקה יש גם עיקרון האי-וודאות ברפואה. אתם לא יכולים לבדוק משהו בלי להשפיע עליו. אז זה מה שהיה, זאת הייתה התקופה עד 1895, כמו שכולם כבר בוודאי יודעים, וויליאם רנטגן, זה הבחור החמוד פה עם הזקן, מגלה ממש במקרה את קרינת הרנטגן. אני לא, יש על זה פודקאסט, נכון? לא נדבר על זה. יש על זה פודקאסט, תיכנסו ותקשיבו. אבל מה שהיה ידוע עד שרנטגן גילה את הרנטגן, זה שיש שפורפרות שנקראות, שפורפרות קוקס, נכון? בגדול, שפורפרת ריק, צד אחד אנודה, צד שני קתודה, והם זהרו מאוד יפה, ונורא חקרו את כל הקרניים שיצאו מהם. ומה שרנטגן גילה, רנטגן רצה לבדוק את הקרניים שיוצאות מהשפורפרת הזאת, וכיסה אותם באיזשהו מין כיסוי כזה מקרטון. זאת אומרת, בעצם כל הזוהר הזה שהיה יפה, שראו בשפורפרת עצמה, הוא לא ראה, הוא כיסה את זה, החשיך את החדר, ואז הוא גילה שבמרחק מהשפורפרת הזאת יש איזה לוח שזוהר לו, לוח שהיה לו מבנה כימי מיוחד, שזהר כתוצאה ממה שעכשיו אנחנו יודעים, מפגש עם קרני X, קרני רנטגן. הוא חקר את זה, כמו חוקר טוב, הוא חקר את זה, יש שם הסיפור, אני לא יודע אם זה אמיתי, אבל הסיפור הוא שהוא סגר את עצמו ממש לשישה שבועות במעבדה, אשתו הביאה לו סנדוויצ'ים והוא לא עזב את המעבדה, וחקר עוד ועוד מה אפשר לעשות עם הקרניים האלה, שם כל מיני דברים, ניסה לחסום אותם, לשים כל מיני דברים כדי לעשות צל על המשטח הזה שזהר, הוא ראה שיש דברים שאוטמים את הקרניים ויש דברים שלא, ואז הוא העביר את היד שלו וראה שגם יש, שהוא ממש מצליח לראות את העצמות של כף היד, הוא בדק את זה וחקר, וככה הוא גילה את הרנטגן. זה אלברט פון קוליקר, חוקר שהתנדב להדגים על עצמו את המכשיר הזה באיזושהי הרצאה שרנטגן נתן, וזאת התמונה, זו התמונה, כולם חושבים שזו התמונה של היד של, היד של אשתו, של וויליאם רנטגן, זו תמונה הרבה יותר מטושטשת, זו תמונה מאוד יפה, וזה של, של קוליקר. ומשום מה יש לכולם טבעות שם, אני לא יודע למה, אבל אתם יכולים לראות שכבר רואים פה בבירור, שהעצמות של היד בולטות על רקע כל הרקמות האחרות שלא מצליחות לעצור את הקרניים. זה תפס כאש בשדה קוצים. בתוך כמה שנים הטכנולוגיה המדהימה הזאת של רנטגן הפכה להיות ההבטחה של הכל. לא רק, זה חשבו שזה מביא בריאות, ומכרו את זה בתור קרניים שעושות בריאות. השתמשו בזה אפילו בשביל למדוד נעליים, יש מכשירים כאלה שהיית שם את הנעל, זה היה מצלם, ואתה היית מסתכל על שיקוף של הרגל שלך, שעד איפה מגיעות האצבעות. ושמו את זה בירידים וכולי, ומה שאתם רואים פה זה דוגמה לצילום רנטגן מאוד ותיק. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן את השפורפרת, אתם רואים שהיא לא מוגנת ובעצם מפיצה קרניים לכל הכיוונים, תכף אנחנו נדבר על זה. פה יש את הנבדק ששם את היד שלו על סרט צילום, וכאן יש פיזיקאי שאתם רואים שמחזיק שעון. אם הייתם מסתכלים טוב על הצילום הזה, על ציור הזה, הייתם רואים שגם לרנטגן יש שעון ביד, כי החשיפה הייתה כמה דקות, היה צריך למדוד בדיוק כמה זמן לחשוף, כדי שתהיה תמונה טובה. זה הרופא, וזה המלווה של הבחורצ'יק. אם אתם רוצים לראות מה היה בצילום הזה, זה מה שהיה. אוקיי, זה היה הצילום, היה לו פה שבר. אפשר לראות כאן שיש פה שבר של אחת העצמות המטקרפליות. אז זה, בגלל שיש פה איזה מין פארק כזה, שחור כזה, שלא אמור להיות במקום הזה, לפי מה שאנחנו יודעים על אנטומיה. הנה דוגמה מצוינת לאיך השימוש בקרני הרנטגן היה מאוד חופשי, וכמובן שהם לא הבינו אז את הסכנות של קרני X. אתם רואים פה מכשיר שיקוף אישי, שהבן אדם מחזיק מסך ביד, שם אותו על העיניים. דרך אגב, מי שהמציא את זה, זה אדיסון. אוקיי, לפחות הוא רשם עליו פטנט, כמו שאנחנו יודעים, לא את הכל הוא המציא, אבל הוא רשם איזה פטנט. הוא שם כאן את היד, וכאן יש את מקור את השפופרת של הרנטגן, ובעצם הוא מצליח לראות את העצמות של היד שלו בהסתכלות על המסך. כמובן שכל קרינת הרנטגן מגיעה לו ישר למוח, אבל זה אנחנו למדנו רק בדיעבד. כן, משהו כזה, זה נכון. עוד דוגמה מעניינת לכמה השפופרות הראשונות היו לא מאוד יעילות. אתם רואים שיש פה את השפופרת, ואתם רואים שיש פה בעצם שני אנשים שמשתמשים בקרניים האלה. יש פה אדם אחד שמסתכל במכשיר הזה של אדיסון שהרגע ראינו, ויש פה אדם שני ששם את היד שלו על לוח צילום כמו שראינו בתמונה שלפני, ושניהם משתמשים באותם קרניים, כי ההפצה של הקרניים הייתה בעצם 360 מעלות לכל הכיוונים. תכף תבינו למה זה. אז ככה זה היה, שנים מאוחר יותר נתגלו גם הסכנות של הרנטגן, היום אנחנו משתמשים בזה באמת רק לדברים בצורה מאוד מפוקחת, דרך אגב לא רק רפואה. יש לנו רנטגן בהרבה מקומות, החל מהשדה תעופה שאנחנו מעבירים שם את המזוודות שלנו, ודרך התעשייה שמשתמשים בקרני רנטגן כדי לבדוק פגמים בייצור של כל מיני דברים סולידיים שאי אפשר להסתכל לתוכם, וגם כמובן ברפואה יש הרבה שימוש. העניין היה רק לנצל מקסימום את הקרניים שכן מגיעות אליך, זה מה שזה עשה, זה בעצם אסף את הקרניים לתוך העיניים, כדי שיהיה מספיק, זה היה עוצמה הרבה יותר נמוכה, ראו מאוד לא ברור, היה צריך לרכז את הקרניים. אוקיי, פה אנחנו רואים כבר את השפורפרת אחרי שהיא עברה איזושהי אדפטציה. השפורפרת המקורית, מה שבעצם השתנה פה זה שאתם רואים שהצד של הקתודה הוא בנוי באלכסון כזה. אוקיי, הוא מין משטח ישר באלכסון. במקור, הקתודה עמדה בצורה כזאת, ואיך אני אעשה את זה עכשיו בלי להזיז את היד של המיקרופון? האלקטרונים שהגיעו מהאנודה הגיעו אל הקתודה, פגעו במשטח הזה באיזושהי זווית, כל אלקטרון בזווית שלו, ואפו לכיוון כלשהו, אוקיי? אבל אנחנו רצינו שהקרניים ילכו בכיוון מסוים, ואז שמנו את הקתודה בצורה כזאת, ותראו את המסלול של האלקטרון. האלקטרון שיוצא מהאנודה, אני לא נכנס לפיזיקה, זה פחות חשוב, האלקטרון שיוצא מהאנודה פוגע וניתז, קרן הרנטגן ניתזת בזווית מסוימת, שזאת הזווית שאליה היה צריך לכוון את הדבר שרצינו לבדוק. השתכללו עוד דברים, האנודה הפכה להיות צליל, שאפשר להריץ בו זרמים הרבה יותר גבוהים, ובסופו של דבר הקתודה גם הפכה להיות איזה משהו מסתובב כזה, כדי שלא תתחמם יותר מדי, אבל עזבו את הפרטים הטכניים האלה. איך עובד צילום רנטגן? מה אנחנו בעצם רואים, או איך המכשיר עובד ונותן לנו אפשרות לראות את הרנטגן? אנחנו, כמו שאמרנו, משתמשים עדיין בשפורפרת הזאת, היא כמובן הרבה יותר משוכללת, אבל עדיין אותו עיקרון. הקתודה משחררת אלקטרונים, הם פוגעים במשטח של האנודה, והם משחררים קרינת רנטגן, שעוברת דרך האיברים ופוגעת בלוח המתכת. העיקרון, סליחה, בלוח הצילום. העיקרון הוא שככל שהתווך שהקרן עוברת דרכו יותר צפוף, לדוגמה, סידן הוא חומר צפוף באופן יחסי ואטום לקרינת רנטגן, ככל שהחומר יותר צפוף, פחות קרניים עוברות לצד של סרט הצילום. ככל שהתווך יותר אוורירי, לא סתם משתמש במונח הזה, אוויר זה הכי פשוט, כן? באוויר הקרניים עוברות חופשי, אז לדוגמה, אם בגוף האדם יש לי ריאות שמלאות באוויר, מאוד קל לקרני הרנטגן לעבור דרך הריאות, דרך האוויר, ואז מה שיקרה שבאזור שיש ריאות, סרט הצילום יישרף, יהיה שחור. במקום שבו יש עצם עם הרבה סידן, סרט יצל, סרט הצילום לא יישרף, כי העצם תקלוט את רוב הקרניים ולא תיתן להם לעבור. וזה מה שאנחנו רואים פה. איפה שיש עצם, אתם רואים שזה יותר לבן, ומסביב האזור של הרקמות הרכות נראה יותר כאב, וכמובן שהכי שחור זה איפה שיש רק אוויר. אוקיי? אז ככה זה נראה. אפשר לראות שעשיתי את המצגת הזאת באמצע הלילה, כי זאת רגל ימין וזאת רגל שמאל. אוקיי? אבל בגדול הבנתם את העיקרון. אוקיי? עכשיו, אחרי שהבנו איך עובד צילום רנטגן, ואני הבטחתי לכם אחר כך לראות גם איך מפענחים צילום רנטגן על האמת, בואו נדבר עוד קצת על דימות, עוד קצת על הנושא של לראות את הבפנוכו, כמו שאמרנו קודם, את הבפנים של גוף האדם. אז מאז שלפני 100 שנה, דרך אגב, רנטגן בתוך 5.5 שנים מהתגלית שלו כבר קיבל את פרס נובל, פרס נובל הראשון לפיזיקה, בשנת 1901 הגיע לוויליאם רנטגן, והשימושים הלכו ועלו, ועם הזמן עולם הדימות הלך והשתכלל. כשכבר הבנו שאפשר להסתכל בפנים, לתוך גוף האדם, חיפשנו את כל הדרכים האפשריות לעשות את זה, להשתמש כל טכנולוגיה חדשה שעלתה, מיד חיפשו איך אפשר להפוך אותה לאמצעי דימות. אז אולי בעצם התוספת הראשונה שכבר הייתה בשנות ה-20 של המאה ה-20, זה הנושא של חומרי ניגוד. חומרי ניגוד זה חומרים, חלקם אפילו ממש נראים לנו שקופים, אבל הם עוצרים את קרינת הרנטגן. הם לא נותנים לקרני הרנטגן לעבור בגלל המבנה הכימי שלהם. ואז, אם אנחנו שמים את החומר הזה במקום מסוים, אנחנו יכולים לסמן אותו בצורה לבנה. כאן לדוגמה, אתם רואים תמונה של, אתם יודעים מה זה? נכון, זה המעי הגס, ואיך אפשר להגיע למעי הגס בקלות? חוקן. חוקן. אז זה תמונה של חוקן בריום. בריום זה חומר שהוא רדיו פאקי, הוא רדיו, הוא אטום לקרינה רדיו-אקטיבית, ואם אנחנו נותנים חוקן עם בריום, אז כל המקומות שהבריום נמצא בהם יהיו לבנים ביחס לסביבה. וכך אנחנו יכולים לסמן לעצמנו את המסלול של המעיים. כאן זה מעיים קצת פתולוגים בכלל, תנסו לחפש תמונות רגילות באינטרנט, אין, רק תמונות משוגעות לגמרי. זו תמונה של מאיים עם מאי רוחבי קצת גדול, אבל, ואתם יכולים לראות שיש פה גם אזורים שלא התמלאו, אבל נעזוב את זה, אנחנו לא באנו פה ללמוד צילומי מאי. אבל זה לא מספיק, יש לנו עוד המון מכשירים של דימות שאנחנו משתמשים בהם. מה אתם מכירים? הנה, עכשיו נתחיל לדבר, יאללה, נמאס לדבר. MRI, CT,
אולטרסאונד,
דופלר, נכון, מה עוד? FMRI, PET CT, שמעתם על איזוטופים, על מיפוי? מיפוי עצמות, מיפוי זה? אוקיי. נכון, יש גם מיפוי לב, אז בוא נדבר קצת על מה זה הדברים האחרים האלה, זה לא רנטגן. אוקיי, יש בזה אולי קצת רנטגן, אבל לא הרבה. נכון, ב-CT יש רנטגן, נכון. אז, סליחה, אז גם רנטגן. אנגיוגרפיה. אנגיוגרפיה זה בדיוק מה שאמרנו קודם. אנחנו לוקחים את החומר, את חומר הניגוד, ומזריקים אותו לתוך כלי דם. זה יכול להיות כלי דם אורקי או כלי דם ורידי, ואנחנו ממש, כמו שאתם רואים, רואים תמונה מאוד יפה של העץ. אם אנחנו מצלמים את זה בעוצמה מסוימת, אנחנו יכולים לראות ממש רק את כלי הדם. אוקיי, זה קרן יחסית חזקה, שיכולה לעבור כמעט את הכל, חוץ מאת כלי הדם, ופה לדוגמה זה כלי הדם שמובילים אל המוח, פה אתם רואים את אבי העורקים שמתפצל על ענפיו, אתם יכולים לראות פה את הענפים שלו ממש, וגם זה כלי הדם במוח, כן. החומר הניגודי הוא יותר אטום אפילו מעצמות, ובגלל זה אם אני נותן עוצמה חזקה של קרן, היא מצליחה לעבור את העצם, אבל לא את חומר הניגוד. זה אנגיוגרפיה, זה השיטה שבה אנחנו, אנגיו זה כלי דם, וגרפיה זה ציור, זה שיטה שבה אנחנו מצליחים לצייר את כלי הדם. מיפוי לב זה משהו אחר, תכף אני אדבר, אבל זה מה שעושים לדוגמה בצנתור. אוקיי, בצנתור אנחנו מכניסים פרוב לתוך כלי הדם של הלב, ואז כדי לראות את כלי הדם טוב וגם את הזרימה בהם, אנחנו מזריקים דרך הצנתר חומר ניגוד, תחת שיקוף. אז השיקוף זה בעצם רנטגן, אבל זה רנטגן בלייב. אנחנו כמו אדיסון לפני 100 שנה, אנחנו רואים את הרנטגן בלייב, ואנחנו מזריקים את חומר הניגוד, ואנחנו יכולים לראות במסך איפה הוא מתמלא, וגם באיזה אזורים יש פגמי מילוי, שזה רן יכול לספר לכם, המקומות שבהם העורקים אטומים, וצריך לעשות צנתור, ניתוח מעקפים. אז זה אנגיוגרפיה, עדיין זה בתחום הרנטגן. משהו שהוא לא רנטגן, זה אולטרסאונד. אוקיי, אולטרסאונד, במקרה הזה זה אולטרסאונד תלת-ממדי, יש גם אולטרסאונד דו-ממדי, שתכף נבין אולי את ההבדל, אבל אולטרסאונד זה כבר מעולם הסונאר, גם על זה יש פרק, על כל דבר יש פרק בעושים היסטוריה על צוללות והסונאר וזה. אולטרסאונד עובד על שליחה של גלי קול וקבלתם בחזרה, אוקיי? ההחזר של גלי הקול נקרא במחשב, והמחשב מפענח את זה לתמונה. אם אני שולח הפרוב, זה נקרא פרוב, הפרוב שולח גלים בקו אחד. אם אני שולח גלים בקו אחד, אני אקבל פס. אם אני עושה את זה גם לצדדים, אני מקבל את תמונה תלת-ממדית. האולטרסאונד תלת-ממדי נותן לי תמונה דו-ממדית. אני יכול מזה לבנות גם שחזור תלת-ממדי. אנחנו כמובן משתמשים בזה בהיריון, כי באולטרסאונד אין קרינה בכלל. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש בזה גם בסיטואציות שבהן אנחנו לא רוצים לחשוף את המטופל לקרינה. הוא פחות טוב, לדוגמה, עם עצמות, הוא יותר טוב עם דברים שיש בהם נוזל או חללים וכו'. יש מקומות שאפשר לראות טוב עם אולטרסאונד, ויש מקומות שאי אפשר לראות טוב עם אולטרסאונד. אם הייתי עושה אולטרסאונד לראש שלי, לא הייתי רואה שום דבר. כי יש את העצם שמחזירה את ההד, וההד של האולטרסאונד לא מצליח להיכנס פנימה. לעומת זאת, בתינוקות ובפגים, אולטרסאונד מוח זה אמצעי מאוד יעיל, כי יש להם מה שאנחנו קוראים מרפס, יש אזור פתוח בגולגולת למעלה, אנחנו שמים פה את הפרוב, וזה אולי הכלי, אחד הנפוצים שמשתמשים בהם נגיד בפגייה, לעשות אולטרסאונד מוח לפגים, זה כלי מאוד שימושי, כי אנחנו רוצים לחשוף אותם כמה שפחות לקרינה, ואנחנו כמובן לא יכולים לנייד אותם כל פעם למכון הרנטגן, מביאים את המכשיר הנייד ליד המיטה שלהם, ובודקים. אז זה אולטרסאונד משמש מפרקים, נכון דני? משתמש למפרקים ולכל מיני דברים אחרים, לעברי בטן וכו'. מה זה? זה CT. CT ו-MRI נראים קצת דומה. זה שניהם זה בייגלה כזה שנכנסים לתוכו, אבל נכון, CT זה בייגלה דק, MRI זה מכשיר שהוא ממש אפשר להיכנס כל הגוף לתוכו, והם עובדים בטכניקה שונה לגמרי. CT, Computerized Tomography, זה בעצם טכניקה של לקחת הרבה מאוד צילומי רנטגן, ולבנות מהם, זה חייבים מחשב בשביל זה, אוקיי? לפני שהומצא המחשב, אי אפשר היה לעשות CT. לבנות מהם איזושהי תמונה תלת-ממדית. תתארו לעצמכם שיש לכם קופסה, ובתוך הקופסה יש לכם כדור. אוקיי? ואתם רוצים לדעת, והוא יכול להיות בכל מקום בחלל של הקופסה, אוקיי? אם אני אצלם רק מלמעלה, אני אראה רק את תל אחד שלו. אני יודע, נגיד, שהוא נמצא בצד השמאלי תחתון של התמונה, אבל אני לא יודע באיזה גובה הוא נמצא אם אני מצלם מלמעלה, אוקיי? אבל אם אני אקח עוד תמונה מהצד, אני אוכל לראות שהוא נמצא על הרצפה, נמצא על התקרה, נמצא באמצע הגובה, וכשאני לוקח את שני ההטלים האלה, אני יכול למצוא את המקום שלו במרחב. עכשיו תארו לעצמכם שאין לי רק שתי תמונות, אלא יש לי הרבה מאוד תמונות, ויש לי הרבה מאוד נקודות שלכל אחת מהן יש את החדירות הספציפית שלה לרנטגן. אני יכול לבנות תמונה תלת-ממדית, ואני יכול בעצם אחר כך לחתוך אותה באיזה כיוון שאני רוצה. זה חתך מאוד מקובל בסיטי, אבל בעצם אני יכול לעשות בסיטי גם חתכים אחרים, אפשר לראות ממש את כל הגוף של הבן אדם לאורך, באיזה זווית שאני רוצה, הכל תלוי בעבודה של המחשב. הבייגל הזה זה מצלמות רנטגן. בסיטי אנחנו מדברים בפרוסות. יש, ככל שיש לך יותר סיבוב ויותר צילומים וכולי, יש לך יותר פרוסות. פעם היה לנו מכשירים של 16 פרוסות, רק אני נותן לכם בשביל לסבר את האוזן. היום הסטנדרט הוא 128 פרוסות, 256 פרוסות. זה מאפשר לנו לעשות צילומים הרבה יותר מדויקים, רזולוציה הרבה יותר טובה ועם פחות קרינה. והם גם הרבה יותר מהירים. אז דברים שפעם ידענו שאי אפשר לצלם בסיטי, פעם זה לפני 10-15 שנה. נגיד לצורך העניין, לב. אוקיי? מה הבעיה בלב? שהוא זז. אם לוקח לי שתי שניות לעשות סיבוב, אז זה יהיה מרוח כזה, כמו עצן שאני מצלם אותו בחשיפה איטית. אם אני יכול לעשות כמה עשרות או מאות סיבובים בשנייה, אני יכול לתפוס את הלב בנקודה מסוימת בזמן, ולצלם אותו, והיום אפשר לעשות סיטי עם חומר ניגוד שמוזרק במכוון לעורקים הקורניים, שנותן לנו מידע כמו צינטור. אוקיי? אני יכול למצוא ממש איפה האזורים שאין מילוי וכולי. אם יש לי חולה שאני חושב שהוא בסדר, שהוא לא באמת צריך בלון או סטנט, הוא צריך רק הדמיה כדי להיות בטוח שהוא בסדר, חבל לי לעשות לו צינטור ולחשוף אותו לכל הכאבים והאשפוז וכולי, אני יכול פשוט לשלוח אותו לסיטי, קרדיאק סיטי, מה שנקרא, או סיטי עורקים קורונריים. מה?
וירטואלי.
נכון, זה, כן, מה שנקרא צינטור וירטואלי, ואפשר לראות יפה מאוד את העורקים של הלב. המוח זה עוד דבר שעד שהומצא הסיטי, אי אפשר היה לראות אותו. כי בצילום רנטגן, מקסימום מה שהיה אפשר לראות זה את עצמות הגולגולת. אוקיי, הם תפסו את כל הפוקוס, אי אפשר היה לראות שום דבר חוץ מזה. אולטרסאונד לא עוזר לי, כל הדברים האחרים. ולכן, בפעם הראשונה שבאמת הצלחנו לראות פנימה לתוך המוח של האדם החי, היה או בניתוח נוירוכירורגי או בסיטי. מה אתם אומרים דרך אגב על הצילום הזה? איך הוא נראה לכם? תקין, לא תקין? יש שם משהו, נכון. איזה כיף, איזה כיף שאנשים הם סימטרים. אז תמיד שיש משהו לא סימטרי, מי, פה, רגע, יש לי פה איזה בעיה. נכון, פה יש משהו שיכול להיות או גידול, דרך אגב, או ציסטה. יש טפיל שנקרא אכינוקוקוס, נכון? שיכול לעשות ציסטות כאלה במוח, למרות שזה נראה לי יותר מתאים לגידול. ומה שאתם רואים, תשימו לב פה למשהו מעניין. אתם רואים שיש למוח חדרים. שמעתם על זה? יש חדרים למוח שמלאים, גם פה, שמלאים בנוזל, ואתם רואים שהחדר הזה, שהוא החדר הימני, נדחק בגלל הגידול הזה. זאת אומרת שהגידול הזה הוא גידול יחסית חזק ואלים. זה לא משהו שהוא סוחב מאז שהוא היה ילד, אלא זה משהו שגדל as we speak, אוקיי? וצריך לטפל בזה יחסית מהר. הבדיקה עצמה היא שניות. החלק האדמיניסטרטיבי, לא, החלק, בדיוק, נכון, החלק האדמיניסטרטיבי זה, כן, לקבל הפנייה, זה, כן. כשאת רואה צילום רנטגן, את לא רואה את זה לבן כמו נייר, את כן רואה אפרפר כזה, אבל קשה לראות מה יש מאחורי העצם, כי מה שעובר את העצם מאוד בקלות גם יעבור את כל הרקמות האחרות. אז מה שהצליח כבר לעבור את העצם כבר יגיע עצר את הצילום, שום דבר לא יעצור אותו ויצייר דמות.
אז תסיטי באנליזה המוחשבת.
נכון. נכון, סיטי יכול לעשות את זה. עכשיו בואו נדבר על הקרינה, כי שאלתם, אז אני אגיד. אחת השאלות שתמיד שואלים אותנו, נורא נורא מפחדים, זה מהנושא של קרינה, ובצדק מסוים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שקרינה זה רע, זה יכול לעשות לנו עין שלישית, אוזן רביעית וזה. קודם כל, לכל מי שהוא איננו פיזיקאי, אני רוצה לספר לכם שכבר, גם עכשיו, אתם חשופים לקרינה. אוקיי? גם עכשיו יש קרינה קוסמית, שאתם חשופים אליה כל הזמן. מי שטס בטיסות טרנס-אטלנטיות, אפילו יותר מזה, כי הוא קרוב יותר למקור הקרינה שזה השמש, ואנחנו כל הזמן חשופים לקרינה. אם אנחנו נמדוד את הצילום, צילום חזה רגיל. אוקיי, היום, בטכניקה המודרנית שלנו, בהשוואה לקרינה שאנחנו חשופים אליה, זה כמו קרינה של יום. אוקיי, מה שאתם, מה שהגוף שלכם סופג ביום מבחינת קרינה, זה כמו צילום חזה אחד.
בגובה פני הים,
בסדר, אוקיי, בוא, אתה יודע, וגם תלוי בנפח שלך. אם אתה יותר גדול, אתה תופס יותר. אבל זה פחות או יותר הסדר גודל. זאת אומרת, אם מישהו אומר לי, אני לא רוצה שתעשו לי צילום חזה, כי אני פוחד מהקרינה, בסדר, אבל אין מה לעשות. אתה חי פה על כדור הארץ, אתה חשוף לקרינה כל הזמן, וגם הגוף שלך יודע להתמודד עם זה. CT זה הרבה צילומים. CT זה משהו כמו פי 50, פי 100, תלוי כמה, איזה אורך מהגוף אנחנו מצלמים, כי ברור שכשעושים יותר פרוסות, אז חושפים ליותר קרינה. אבל כמו שאמרתי, היום המכשירי CT המודרניים יודעים להפחית קרינה, יודעים לעשות הרבה חישובים, הרבה חישוב ממוחשב שמפצה על חוסר בקרינה, ובאמת שזה יותר בטוח מפעם. עדיין, יש משרד הבריאות, עדיין ממליץ, לדוגמה לילדים, לנסות להפחית בכמות ה-CT שעושים, אבל אם צריך, אז עושים. ולא צריך לפחד מזה, ולא צריך להתרגש, זה לא מה שיהרוג אתכם בסופו של דבר. אם עברתם תאונת דרכים, ואתם עכשיו מחוסרי הכרה, ונשפח לכם משהו, ושולחים אתכם לסיטי, אל תתנגדו, אוקיי? כי אתם מחוסרי הכרה, בדיוק, אוקיי. קרינה באופן כללי משפיעה על הגוף בשתי דרכים, בגדול, אוקיי? אם אנחנו חשפים לקרינה ברמה של קור גרעיני, לא ברמה של צילום רנטגן, יכול להיות לנו מחלת קרינה. אוקיי? שזה נזק מיידי שקורה עכשיו, וזה יכול לגרום לפגיעה בכל התאים שמתחלקים, זה מתחיל מהקאות ויכול להיגמר במוות. זה, מחלת קרינה, זה לא קורה במכשירי רנטגן, כי אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד. הסכנה השנייה זה הנזק העתידי, שזה פגיעה ברמת ה-DNA. כל פגיעה ברמת ה-DNA יכולה לגרום למוטציות, יכולה לגרום באנשים מבוגרים לסרטן, ואם זה פוגע בתאי המין שלנו, גם יכול לגרום למומים מולדים, או נגיד בתקופת ההיריון, למומים מולדים בצאצאים שלנו. אבל שוב, הגוף שלנו, אנחנו כל הזמן חושבים על הגוף שלנו בתור משהו פסיבי ומסכן שרק יודע לספוג אינסולטס, הגוף שלנו יודע לתקן כמעט הכל, כמעט את כל הדגרים. תחשבו, אנחנו חיים 80 שנה, כל הזמן אנחנו נחשפים לקרינה ונחשפים למזהמים ונחשפים לרעלים, וכמעט עם הכל אנחנו יודעים להתמודד. בסוף תמיד משהו תופס אותנו, אבל זה רק בסוף. אז לא צריך, זאת אומרת, זה לא... עוד פעם, זה, היום קרינת רנטגן, אנחנו יודעים איך להשתמש בה בצורה כזאת, שהתועלת תהיה, תגדל על הסיכון. ממוגרפיה זה עם קרני רנטגן, מי שלא מכיר, ממוגרפיה זה בעצם צילום רנטגן של שד. זה מין כזה טוסטר כזה, שקצת מועך, מצלמים, מעט מאוד קרינה, הרבה פחות מקרינה מצילום חזה, כי זה שטח יותר קטן וגם יותר קרוב, אבל כן, וזה מגיל 50 מומלץ כבדיקת סקר. מיפוי עובד על משהו אחר. מיפוי, אנחנו מחליפים את התפקידים. הפעם, מקור הקרינה, יש פה קרינה, היא הרבה פחות מקרינה של צילום. מקור הקרינה הפעם הוא מתוך הגוף. אנחנו לוקחים חומרים רדיו-אקטיביים. חומרים רדיו-אקטיביים זה חומרים שיודעים לפלוט קרינה מתוכם החוצה. ואנחנו מצמידים אותם לאיזושהי מולקולה שצריכה לבדוק משהו, לדוגמה. אם אני רוצה לבדוק גידול, אוקיי? ואני רוצה לדעת האם הגידול יתפשט בעצמות. אני לוקח מולקולה שיודעת ללכת למקום שיש בו הרבה גדילה של כלי דם חדשים, שזה מה שקורה כשיש גידול. אני מחבר את המולקולה הזאת לאיזשהו חומר רדיו-אקטיבי, נגיד חומר שנקרא FDG, או אני יודע, קובלט 68, או כל מיני חומרים אחרים, ומזריק את זה לגוף. רוב המולקולות הולכות לכיוון שאליו הן נמשכות, שזה הכלי דם החדשים שזה, ומתרכזים בנקודה אחת. ואז אני לוקח מה שנקרא גמא קמרה, וקורא את הקרינה. היא לא מייצרת קרינה, אלא היא קוראת את הקרינה, והקרינה מתבטאת בנקודות שחורות. איפה שיש יותר נקודות שחורות, שם יש יותר קליטה. כך זה המינוח. תסתכלו פה על הבחורצ'יק הזה, אתם רואים שפה באזור הברך, רגל אחת הרבה יותר קולטת מהרגל השנייה, זה אומר שפה כנראה יש לו או איזושהי מטסטזה, זאת אומרת איזושהי גרורה של גידול, יכול להיות שיש פה שבר מאמץ, יכול להיות שיש פה טראומה, אני לא יודע, טראומה זה גם משהו שיכול לגרום לה. אם אתה עשו לדני עכשיו מיפוי, הוא יצא הכי פתולוגי בעולם, כי פשוט העצמות שלו לא...
הוא גם סגל.
כן, נכון. נכון. זה נכון, כן.
זה הפט-סיטי.
לא, לא, לא. זה מיפוי, הפציטי זה שלב אחד יותר מתקדם, זה, תכף אנחנו נגיע לזה. לא, החומרים האלה, החומרים האלה מתרכזים בנקודות מסוימות בגוף, ומפונים אחרי כמה שעות, הם לא נשארים לתמיד, זה מפונה בשתן. אז אומרים להם לעשות פיפי רק בישיבה, ומיד להוריד את המים וכל מיני דברים כאלה, כדי שזה לא ישפריץ על הסביבה, ויהיה לכם חדר שירותים קורן. כן, בדיוק, כן, עם האסלה נמסה. אז, אבל זה לא, זה בדרך כלל נעלם תוך כמה שעות וזה לא מסוכן. כי מה שקורה זה שיש פה גם איזשהו אפקט של, של סומציה, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שכל אחד נושא איתו קצת, אז החדר הוא חגיגה. אבל אם אתם, אם אתם עובדי, אם אתם עובדים שם, אתם צריכים להיזהר הרבה יותר מאשר אם אתם מבקרים שם. כי שוב, זה, המשמעות של הקרינה זה גם כמה אתה חשיפה לאורך זמן, אוקיי? לעובדי רנטגן מותר להיחשף להרבה פחות קרינה מאשר לאדם רגיל. עובדי רנטגן, אתם מכירים את זה שיש להם טאג קרינה כזה? הם שולחים אותו כל חודש לנחל סורק כדי שיקראו לכמה, לכמה קרינה נחשפת באותו חודש. עכשיו, יש סטנדרט, כמה מותר לך להיחשף. אם נחשפת יותר, שולחים אותך הביתה, לנוח. אוקיי? לפי כמה שנחשפת. לזהור בחושך לבד. אם חס וחלילה עמדת ליד מכשיר, כן. אם עמדת ליד מכשיר ונחשפת לקרינה חד פעמית, מותר לך, בתור מי שאינו עובד רנטגן, להיחשף לקרינה הרבה יותר גבוהה. בגלל הנזק המצטבר. אספקט זה הדור הבא של המיפויים. אני לא, אני רוצה אולי להתקדם קצת יותר לאזור הכיפי של ההרצאה, אז אנחנו קצת נדלג על זה. MRI. כן, MRI. תכף עוד יותר צבע. MRI עובד לא על רנטגן. MRI עובד על מגנטיות ועל התכונות המיוחדות שיש לאטומי מימן ומולקולות של מים. לא הולך, רן יסביר לכם, יש להם ספין ויש להם ספין ויש להם תצורה שהיא לא סימטרית במרחב. ואז אם שמים אותם בשדה מגנטי מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, זה משהו פי 10,000, זה 1.5 או 3 טסלה, אוקיי? זה פי 10,000 נגיד מהשדה המגנטי של כדור הארץ, אוקיי? אז כל המולקולות מיישרות קו לכיוון אחד, כולם נעמדות באותו כיוון, ואז שמשחררים, אז הן משתחררות ומייצרות איזשהו רזוננס, שהוא נקלט במכשיר, וכך אנחנו יודעים איפה יש מולקולות של מים. זאת אומרת, זה כבר לא עובד על רמה של מה אטום ומה זה, אלא ממש על סוג המולקולה. אפשר לעשות MRI מסוגים שונים, יש פרוטוקולים שונים, ולראות מולקולות שונות שיש בגוף. ממש את ההרכב המולקולרי של הגוף, ואתם יכולים לראות ש... זה כמובן גם ממוחשב, וזה המחשב בסופו של דבר, הוא זה שנותן את התמונה, ואתם יכולים לראות שהרזולוציה פה היא כבר ממש ברמה של מיקרוני, של מילימטרים, ואפשר לראות פה ממש את ההבדלים, אפילו בתוך החומר האפור, בין החלק החיצוני לחלק הפנימי, הכל לפי כמות אטומי המימן, או איזשהו אטום אחר שאנחנו רוצים לבדוק. אין יותר מדי נזקים MRI, כמה שידוע לי, זה יקר, זה יכול להיות מסוכן אם אנחנו לא נזהרים. יש כמה מקרים, מכיוון שהמכשיר הוא מגנט באמת חזק, אסור שייכנס לשטח שלו שום דבר מתחתי. היום גם שואלים בדרך כלל על פלטות בברך ודברים כאלה, 120 שנה האחרונות כבר זה פלטות שלא מתמגנטות ל-MRI, אבל מה? גם הסטנטים, הסטנט זה קטן, אבל מגודל מסוים, שעון לדוגמה יכול לעוף פנימה לתוך התא הזה, וממש לפצוע בצורה רצינית. יש סיפורים, לא רוצה פה יותר מדי זה, אבל שנגמרו לא טוב בגלל שמישהו שכח בלון חמצן או כיסא גלגל. יש, הדסה עין כרם במשך חצי שנה לא היה להם מכשיר MRI, כי מישהו השאיר שם כיסא גלגלים, או לא, סליחה, מישהו השאיר שם איזה מתקן, איזה מקל של מטטה או משהו ממתכת, ואפילו את ה-MRI, וזה הרס להם את המכשיר, תודה לה שלא היה שם אף אחד בפנים שחטף את זה, וחצי שנה הם שלחו את כל המטופלים שלהם לאסותא, אז כאילו, אוקיי. אז סבבה, כאילו. יש כל מיני חומר ניגוי, יש גדוליניום, לפעמים מכניסים את החומר שיודע לעשות את ה... ברזוננס מסוים, את התדרים שהמכשיר קורא. ואז אתה מסמן לך אזורים מסוימים, כן. לפעמים אנחנו רוצים לראות אנטומיה של עובר. עכשיו, כמו שכבר אמרנו, אם אנחנו נעשה CT, אנחנו נחשוף את העובר לקרינה מאוד גדולה. מכיוון שב-MRI אין קרינה, לפעמים אנחנו מעדיפים לעשות MRI, ולא רק עובר דרך אגב, גם ילד שצריך לעשות הדמיה של המוח, למרות שיש היום, CT עם רזולוציות מצוינות, אפשר לראות ממש הכל, אנחנו מעדיפים לשלוח אותו ל-MRI, כי אנחנו רוצים לא לחשוף אותו לקרינה. לא, לרוב האנשים זה לא עושה הרבה נזק, באמת. קודם כל, יש דברים שרואים יותר טוב ב-CT, אוקיי? אבל נגיד לצורך עניין עצמות. אבל, אבל התשובה באמת אמיתית היא שה-CT הרבה יותר זמין, יותר זול, ולפעמים יעיל במידה. אתה יכול להגיד גם למה לעשות צילום חזה, בוא נשלח את כולם ל-CT. אבל אם, אתה, אם יש לך משהו יותר פשוט, אתה לא ממשיך ל-high-end של הטכנולוגיה.
עושים רפואה עם דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה בהייטק בכתובת medula.co.il. לפני מספר חודשים, לינקדאין שחררה דוח בו דירגה את 40 החברות המבוקשות ביותר בעולם ההייטק, על פי המידע שאספה ממשתמשיה. את רבות מהחברות הללו הייתם כנראה מנחשים בעצמכם. אגב, גוגל נמצאת במקום הראשון. אבל מה שמעניין בדוח הוא שכמעט כל החברות הנחשקות שמובילות את הדירוג הן חברות הייטק גדולות ומובילות, בעלות אלפי עובדים. העובדה שחברות גדולות שכאלה כל נחשקות מביאה לכך שעל כל משרה פתוחה מתמודדים עשרות אם לא מאות מועמדים פוטנציאליים, והתחרות הזו עשויה להיות מרתיעה לעתים. כאן נכנסת מדולה לתמונה. למדולה, שהיא אחת מחברות ההשמה היוקרתיות בישראל, יש הסכמי בלעדיות עם עשרות חברות הייטק בישראל. אלפי משרות פתוחות שמדולה היא חברת ההשמה היחידה שיכולה לגייס עבורן. לפחות ארבע מהן נמצאות ברשימת החברות הנחשקות שתיארתי קודם, ושתיים מתוכן בעשירייה הראשונה. אסור לי לחשוף בפניכם את שמותיהן של החברות האלה, אבל אתם מכירים אותן. אחת היא חברת תוכנה גדולה שהמוצרים שלה נמצאים בכל מחשב, אחרת היא חברה חדשנית שמחוללת מהפכה בעולם הקמעונאות. נו, חייכם, עוד כמה רמזים והשוטרים פה מדבקים לי על הדלת. הפרט החשוב עבורכם הוא שהמגייסות של מדולה, כחלק מההכשרה שלהן, לומדות לעומק את הארגונים מולן הן עובדות ואת הטכנולוגיות הרלוונטיות, והקשרים העמוקים שהן יוצרות עם מחלקת הגיוס של החברות הגדולות, בלעדיות, כמו שאמרנו, עוזרות להן להתאים את המועמד למשרה פתוחה, גם אם ממבט שטחי קורות החיים שלו או שלה לא זוהרים ביחס לכל השאר. מדולה יכולה לפתוח עבורכם דלתות, להביא אתכם לרעיונות עבודה ולקדם אתכם בתהליכי הקבלה, כמו שאף חברת השמה אחרת לא יכולה, תרתי משמע. אם אתם מחפשים מקום עבודה חדש בכל תחום בהייטק, ממשין לרנינג ועד QA והבטחת מידע, צרו קשר עם המגייסות של מדולה. medula.co.il.
עושים רפואה עם דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
פונקשנל MRI עושה משהו עוד יותר מגניב. הוא רוצה לבדוק את המוח שלנו, איך הוא עובד. לא רק איך הוא נראה אנטומית, אלא פיזיולוגית. אוקיי, FMRI זה פונקשנל MRI. מה אנחנו עושים? אנחנו משכיבים אדם עם כל מיני אמצעי גירוי שמפעילים אזורים שונים במוח. אנחנו יכולים לדוגמה להגיד לו באוזניות, תדבר. ואז כשהוא מדבר, זה צובע את האזור של הדיבור במוח. עכשיו, אם אפשר להקרין לו כל מיני גירויים ויזואליים ולראות איפה הגירויים הויזואליים האלה נקלטים במוח, אפשר לשאול אותו שאלה בחשבון. כל דבר כזה מופיע באזור אחר, ואתם, אני לא יודע אם תופתעו או לא, מי שהקשיב לפרק על אפילפסיה כנראה שלא יופתע, שלכל אחד זה משהו אחר. באמת, יש מגוון גדול מאוד, כמובן שיש אזור לדיבור ואזור למוטורי וכולי, אבל הווריאציות הן מאוד גדולות. וזה מאוד מעניין לראות, לדוגמה, אנשים שיש להם אפילפסיה, או אנשים שיש אחרי גידול או שבץ מוחי, איך הם משתנה להם הפונקשנל MRI. מה שאנחנו רואים שם זה זרימה של, זרימה של דם וקצת מטאבוליטים אחרים. טוב, אני חייב להראות לכם את הדבר הזה כדי שתבינו כמה התקדמנו, מאז הצילום ההוא של רנטגן מלפני 100 ומשהו שנה. זה עשיתי של פצוע עם, פצוע תאונת דרכים עם חבלת ראש. אתם יכולים לראות מאוד יפה פה את השבר בגולגולת. אבל למה להסתפק בזה שאפשר לראות את זה בתלת ממד משוחזר, כאילו ציירו לנו את הגולגולת של המטופל, מדובר בזה, זה תמונה אמיתית, רק שזה כמובן עיבוד מחשב, שמראה לנו מאוד יפה איפה זה נשבר, זה חשוב לנו לשברים של ארובות העיניים, מאוד קשה לראות את זה בדו ממד, צריך לראות את זה בתלת ממד, כלי דם של הלב, כלי דם באופן כללי, אתם יכולים לראות שהטכנולוגיה היא באמת מדהימה, ואנחנו נעשה שני צעדים אחורה ונתחיל לדבר על צילום חזה, בסדר? יש לכם עוד שאלות?
זה,
זה סיטי. יש יחזור של סיטי. שעושים לדוגמה, היום כבר מדפיסים לדוגמה מפרקים בתלת ממד, אתה לוקח MRI של המפרק הקיים, ובונה לו בדיוק בגודל המתאים וכולי, מפרק, מפרק במדפסת תלת ממד. טוב, מה יש לנו בבית החזה? כשאנחנו מדברים על בית החזה, כשאנחנו עושים צילום בבית החזה, אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד איברים. יש לנו ריאות, אוקיי? אלה הריאות שלנו, שאיך הם יראו בצילום חזה? שקופות, שחורות, אוקיי? זה השחור יותר, אוקיי? זה הולך לכיוון השחור. הריאות, מה שעוטף אותם, זה קרום שנקרא קרום הפלורה, והתפקיד של קרום הפלורה, בלי להיכנס ליותר מדי איזה, זה פשוט למשוך בוואקום את הריאות ולהרחיב אותם, לנפח אותם. הריאות, יש להם נטייה להתכווץ, אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצרים וואקום בבית החזה, והן פשוט מתנפחות, כמו בלון שאנחנו מכניסים לתוך ריק ומתנפח, ככה גם הריאות שלנו מתנפחות, כי יש ריק. מה? השרפת פה למטה, בחלק הזה, והם עוטפים כל מה שהוא לא השרפת. זה קרומי הפלורה, ובעצם זה עובד בצורה כזאת שיש שני קרומים וביניהם וקום, זה כמו שאתם מנסים להרים את הכוס של הקפה והצלוחית נדבקת לכם, זה ככה זה עובד. הקרום החיצוני מחובר לצלעות, הקרום הפנימי מחובר לריאות, וכל פעם שהצלעות מתרוממות, הריאות מתרוממות ביחד איתם. אוקיי? זה הריאות. כלוב הצלעות, יש לנו 12 צלעות, עם עצם החזה באמצע, הסטרנום. איך הוא ייראה בצילום? לבן, הכי לבן, נכון? כי זה הכי אטום, זה עם הרבה מולקולות צידה. נכון, זה יהיה לבן. ומה זה, סיוון? נכון. הלב הוא שריר. הוא יותר דחוס מהריאות, אבל הוא פחות מהעצמות, אוקיי? אז זה פחות או יותר ההיררכיה שאנחנו מדברים עליה. אם אנחנו שמים את כולם ביחד, זה נראה ככה. ככה זה נראה כשהריאות נמצאות במקום, אתם רואים שהן מכסות פחות או יותר את הכל. יש פה איזה מין שטח באמצע שאנחנו קוראים לו מדיאסטנום, זה המרווח הזה שבין שתי הריאות. כל מה שנכנס בבית החזה נכנס בין שתי הריאות. תחשבו שיש הרבה תחבורה מלמעלה למטה. אנחנו בולעים, אנחנו מתחילים את זה בפה, וזה נגמר בקיבה. חייבים לעבור דרך בית החזה. זה עובר במדיאסטינום, בוושת. סליחה, אני לא זה. אנחנו נושמים בקנה, הוא עובר במדיאסטינום. הלב נמצא במדיאסטינום, כל האיברים נמצאים במדיאסטינום, וכשמזיזים את הריאות הצידה, באמת רואים שיש פה את הלב שתופס את רוב החלק המרכזי. אפשר לראות שהוא קצת עם נטייה. לאיזה צד זה? שמאל, יפה. זה טעות נפוצה לחשוב שזה ימין. אוקיי? לאנשים נורמטיביים, היד, בלי השעון זה יד ימין, אצל רופאים זה הכל הפוך, אצלנו השמאל זה בצד הזה, הימין זה בצד הזה, כי אנחנו מסתכלים על מישהו, אוקיי, תמיד הוא מסתכל עלינו, ולכן הצדדים שלנו תמיד הפוכים. לפעמים זה אפילו קורה שאני מסביר לאשתי על איפה נמצא משהו בארון, אז אני אומר לה את הצד השני, כי... והיא לא רופאה, אוקיי, אז זה בעיה. אוקיי, ציין את צילום חזה. עכשיו, מי שרופא אסור לו להשתתף, וגם לעובדי עושים רפואה אסור להשתתף, אני הולך לשאול אתכם סדרה של שאלות, מכיוון שמבחינתי אתם כבר יודעים הכל, ואתם תספרו לי על הצילום הזה, אוקיי? הדבר הראשון, אל תקפצו אבל ישר עם תשובה, כל אחד שיחשוב לבד ואז נעשה סקר. הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אתכם, האם הצילום הוא של גבר או של אישה? אוקיי? כל אחד שיחשוב ככה לעצמו. ואני שמח, אני אשמח לשמוע השערות. גבר. מה עוד? מי עוד? דני? אישה. אוקיי, אז יש לנו כבר נציגים. אוקיי, בסדר. מישהו חושב אחרת? אוקיי. אוקיי, מה עוד? עיניו? גבר. אוקיי. סיוון, מה אתה אומר? לא מאוד פשוט, נכון? כי זה גם לא מצולם החלק הזה. אז קשה לדעת, נכון? זה רק החלק הזה. תכף אנחנו נתמצא באנטומיה. אוקיי, אז אין פה, זה, אתם לא כל כך, כאילו, לא, אין חד משמעיות בדבר הזה, נכון? תודה לי, אורה. ולכן התשובה היא שזה? אישה? עכשיו לא להיבעל, אוקיי? לא להיבעל, כי זה מיד מוביל אותי לשאלה הבאה, חכו רגע. אתם רואים את זה? אוקיי? זה וזה? זה הצל של השדיים. אוקיי? וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. צעירה, רגע, צעירה או זקנה? זקנה. אוקיי, עכשיו אני, זה השלב שבו אני אומר, אתם רעים. אתם רעים, פה אין כבר ויכוח, פה כולם חושבים שהיא זקנה, נכון? אוקיי, למה אתם חושבים שהיא זקנה? בואו, דברו חופשי, אל תהיו איזה. מה? כי? גרביטי. אוקיי, אז עכשיו אני אראה לכם כמה אתם רעים. אוקיי, עכשיו אני אדגים לכם כמה אתם רעים. יש פה אשליה אופטית מסוימת. הדבר הזה שאתם רואים כאן, הלבן הזה, זאת השרפת, אוקיי? השרפת נמצאת, זה הגובה של השרפת. כולם חושבים שזה האגן. אז ישר מדמיינים את, את הציץ מגיע איפשהו לפופיק. זה כאן, אוקיי? זאת אומרת, הקו של השדיים לגברת הזאת, הוא ממש כאן. כאילו, בר רפאלי עכשיו עומדת לכם מול העיניים, ואתם קוראים לזקנה. תתביישו לכם. החלק הלבן למטה זה עברי הבטן. עכשיו, מכיוון שהטכנאי רנטגן רצה לצלם חזה, הוא ידע שיש פה הרבה אוויר, אז הוא הוריד את העוצמה של הרנטגן לקרינה קצת יותר נמוכה, כי הוא יודע שבריאות זה יעבור מאוד בקלות. איפה זה נתקל בבעיה? בעברי הבטן שהם הרבה יותר צפופים. אם הייתי צריך לצלם בטן, הייתי משתמש בעוצמה יותר גבוהה, כדי שיותר קרניים יצליחו לעבור ויהיה לי איזשהו מנעד. אבל פה מה שמעניין אותי לראות זה את עברי החזה. בסדר. מה? יש, כן. נכון, נכון, נכון. זמן, זרם והפרש פוטנציאלי. בין האנודה לקתודה. זה שלושת הדברים שמשפיעים על הצילום. שאלה נוספת. אוקיי, אסור להשתתף עדיין לסטודנטיות רפואה. הצילום, האם הוא נעשה בשכיבה או בעמידה? יש למישהו רעיון? אוקיי, כן? כי הכתפיים נראים ככה. כן, אבל אפשר גם בשכיבה לעשות את זה ככה. הידיים הולכים ככה, אז זה שכיבה? אוקיי, אתם רוצים שאני אגיד לכם, אבל אל תתבאסו, באמת. אוקיי, זה כתוב פה, ארקט. אוקיי, סליחה, אני מצטער. אוקיי, זה פשוט כתוב, אוקיי? כתוב שזה בעמידה, אוקיי? לא צריך להתאמץ יותר מדי. איפה צד ימין ואיפה צד שמאל, דרך אגב? איפה שהאל זה צד שמאל. תודה לאל, סוף סוף אנחנו יודעים מה. בסדר, טוב. עד עכשיו אני לא מי יודע, התרשמתי מהרמה. אני מקווה שזה ישתפר עם הזמן, אבל בינתיים זה ככה בינוני. טוב, בואו נראה מה אנחנו מסתכלים כשאנחנו מסתכלים על צילום חזה. מה הדבר הראשון שרופא מסתכל כשהוא מסתכל על צילום חזה? הדבר הראשון, וזה לא בדיחה, זה אמיתי, כי יש לי... או, תודה, נתן. שזה באמת הפציינט הנכון. אתם יודעים, זה... יותר אנשים מתים בארצות הברית מטעויות של רופאים מאשר מתאונות דרכים. אז כן, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה באמת להסתכל על השם של הפציינט, אוקיי? אחר כך אנחנו מנסים לראות באמת, קודם כל שהצילום באיכות טובה. למה? כי אם הטכנאי טעה, או אם קרה איזשהו משהו, והשתמשו בפחות מדי קרינה, או ביותר מדי קרינה, אני מפספס הרבה מאוד מידע. אם הכל שחור, אני לא רואה כמעט שום דבר. אם הכל לבן, זה כמו בצילום רגיל, או חשיפת יתר, או חשיפת חסר. אוקיי? הצילום לבן מדי, שחור מדי, אני מפספס את הפרטים הקטנים. ולכן אני מצפה שהצילום ייראה טוב. איך אני יודע שהוא נראה טוב? אני מסתכל על העצמות, ואני רואה שהצדדים שלהם הם לבנים, אבל הבפנוכו שלהם הוא כן קצת כהה. אוקיי? כן קצת חלול. אתם יודעים שהעצמות שלנו חלולות, נכון? יש לנו עצם צפופה בקצוות, ועצם חלולה במרכז. אז אני מחפש לראות את המנעד הזה, שבין שחור ללבן בעצמות עצמן. אני גם מסתכל על עצמות הבריח, ככה הן צריכות להיות דרך אגב, זה עצמות בריח תקינות, זה צילום תקין. אני מסתכל שהן פחות יותר סימטריות, כי אם עצמות הבריח לא סימטריות, זה בדרך כלל לא בעיה של העצמות, זה בעיה של התנוחה. ואם צילמו באלכסון, אז כל המיקומים האנטומיים, כבר לא, אני לא יכול לסמוך עליהם. הלב נראה לי מצד שמאל, אבל אולי זה בגלל הצילום, אני לא יודע. ולכן אני מסתכל על עצמות הבריח, ואז אני מסתכל על כל מה שדיברנו קודם, על המבנה של הריאות, על המבנה של הלב. אוקיי, אתם רואים שהלב נמצא במרכז, עם נטייה שמאלה, נכון? הצד השמאלי של הלב הוא הרבה יותר דומיננטי מהצד הימני, השריר שדוחף, רן לימד אותי את זה, השריר שדוחף את הדם אל הגוף הוא הרבה יותר מסיבי. זה שמאל, אין זה, אין יותר שמאל בצד ההוא, אוקיי? בכלל אין שמאל, אבל זה עזוב, זה בלי קשר. אז זה פחות או יותר לב בגודל תקין, אפשר לומר צל הלב תקין, אוקיי? מכירים? צל הלב תקין, כל הנגנים פה, וזה אלבום של לאה שבת, לא מכירים? אוקיי, תדעו שיש כזה אלבום, צל הלב תקין. וזה באמת מונח שמשתמשים בו בפיענוחי רנטגן. אני רואה שהריאות שחורות לכל האורך, אוקיי? מה אני אעשה? אתם רואים את הזוויות האלה? הזוויות האלה, חשוב לי מאוד להסתכל שהן מעוברות, כי אם יש נוזל בעמידה, הוא יצטבר למטה. אוקיי, אני אראה מין פלס כזה. נוזל בריאות, או בין בקרומי הפלורה, אוקיי? בין הריאות, קוראים לזה תפליט ריאתי. אני אראה את זה פה בזוויות. לזווית הזאת קוראים הזווית הקוסטו-פרנית. קוסטו זה צלעות, פרניק זה שרפת. ואם הזווית נראית טוב, סימן שאין נוזל. אוקיי? אני יכול לחפור לכם עוד שעות, אבל אני רוצה לראות לכם עוד כמה צילומים. הדבר הזה זה עוד דרך לדעת שזה צילום בעמידה. זאת בועת הקיבה. בתוך הקיבה שלנו, שנמצאת בצד שמאל, בדיוק מתחת לשרפת, יש גם אוויר. אוויר שחור, אוקיי? ולכן למרות שאיברי הבטן נראים לבנים, פה אני אראה איזושהי בועה במצב תקין, וזה בועת הקיבה, וזה גם מרמז לי שזה צולם בעמידה, כי כששוכבים זה מתפזר איכשהו על כל הקיבה, וזה לא ממוקד בנקודה ספציפית. פה ממש אפשר לראות, את התחתית של השרעפת בדיוק נוגעת בבועה הזו. כן, מה שאנחנו רואים פה, כל הנקודות האלה, זה נראה לא תקין, אבל זה תקין, זה שערי הריאה, ככה קוראים להם. זה בעצם קשרי לימפה קטנים כאלה, שמנקזים את הנוזלים מתוך הריאות. אתם יכולים לראות פה בשחור את הקנה, ואפשר לראות פה גם את ההתפצלות, אבל זה לא רזולוציה כל כך טובה, אז נוותר לכם. אבל אפשר לראות דווקא את השחור של הריאה, את דרכי האוויר. אוקיי? רוצים לעבור לצילום הבא? עכשיו אתם כבר צריכים להיות שפיצים. מה אתם אומרים? אז אוקיי, אז מה שאתה אומר פה בעצם זה שעמוד השדרה נראה לך קצת עקום, נכון? אבל אם תסתכל על הקלביקולות, על עצמות הבריח, אתם רואים שאתה רואה שהן לא לגמרי סימטריות, אז אני לא יכול לדעת אם יש עקמת. אוקיי, יש בכל זאת איזו צורה לעמוד השדרה שהיא קצת לא ישרה? לא, עזבו, אתם, יש פה משהו מאוד בולט. נכון, יש פה חצי ריאה לבנה, אוקיי? אז אני לא... זה גבר, דרך אגב, אוקיי? זה באמת גבר. פה כתוב רייט, אז אני יודע שזה צד ימין, אוקיי? ואני רואה פה ריאה לבנה. זה מאוד מפחיד. זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות... מה זה יכול להיות? נוזל. אבל איפה נוזל בדרך כלל הולך? למטה. נכון. אז זה פחות מתאים לי נוזל. אלא אם כן הוא עמד על הראש. נכון, יפה, חמוד. אני יכול לקחת אותו איתי אחר כך? אוקיי, בסדר, נדבר על זה. אז זה יכול להיות, זה יכול להיות נוזל אם זה בלמטה, אבל זה בלמעלה. אז מה זה בכל זאת? גוף זר, אבל היינו רואים, אם יש עץ, גוף זר הרבה פעמים, דרך אגב, הבעיה שלנו שאנחנו לא רואים אותו. אבל אם רואים אותו, אז רואים את הגוף הזו. שחפת, אתה כבר מתחיל ללכת איתי על מחלות, אוקיי? אז בוא נהיה פחות ספציפי משחף. אוקיי. אישון זה משהו יותר מפושט, אוקיי. טוב, סיוון, יש לנו כאן זיהום, יש לנו כאן דלקת ריאות, אוקיי? הדלקת ריאות הזאת נקראת לובר פנאומוניה, אוקיי? לובר זה אונה, אוקיי? לאונה ימין יש שלוש אונות, סליחה, לריאה ימין יש שלוש אונות. במקרה הזה, האונה העליונה היא זאת שנגועה, וממש אפשר לראות מאוד יפה את הגבול שבין האונה החולה לבין האונות האחרות שכרגע לא חולות, או לפחות שלא לא, זה. והגבול הזה גם זה מה שמרגיע אותי, כי אני יודע שאם לדוגמה היה סרטן ריאה, שזה עוד משהו שנראה מאוד דומה לזה, סרטנים לא מתחשבים בגבולות. סרטן ריאה שגדל, הוא גדל בצורה מעגלית כזאת, או משהו כזה אמורפי, אבל גבול כזה לא היה עושה עליו רושם, הוא היה מדלג מאונה לאונה. ברגע שאני רואה שיש גבול כזה, לבן שהדלקת לא עברה, אז אני יודע שזה דלקת וזה מרגיע אותי, וזה לפחות לא סרטן. כמובן שזה דורש טיפול ואנטיביוטיקה. מי שעושה את הסוג הזה של הדלקות, לא בר פנאומוניה כזה דרמטי, נקרא חיידק שנקרא פנמוקוקוס, שגם הפנאומו מעיד על זה שהוא אוהב את הריאות. עוד דרך לדעת שזה לא סרטן, זה שאני רואה פה, למרות שאני רואה שזה לבן, יש פה קצת שחור, נכון? קוראים לזה ציור אלוויאולרי, וזה אומר שעדיין דרכי האוויר פתוחות, למרות שה אלוויאולים עצמם כבר מלאים בג'יפה. מה אנחנו רואים כאן? אוקיי, זה כבר נוזלים. אתם רואים שאין לי פה זווית קוסטופרנית. אני לא רואה פה אוויר. זה הכל, וזה פלס מאוד ישר. אז זה יכול להיות או דלקת של השתי אונות התחתונות בצד ימין, כי רואים גם כן את הגבול הזה, או שיש פה נוזל. מכיוון שאין פה ציור אלוויאולרי, זה ממש אטום לגמרי ומאוד אחיד, זה יותר, אני יותר חושד בנוזל. הדבר הזה צריך לנקז אותו, זה כמות גדולה מאוד של נוזל, סביר להניח שזה גם נוזל מוגלתי כזה, קוראים לזה תפליט ריאתי, וזה בדרך כלל צריך לקבל נקז. גם סוג של דלקת ריאות שעושה, זה דווקא יותר סטרפטוקוקוס או חיידקים אחרים יכולים לעשות תפליט מאוד יפה. זה וזה, כפתורים של החלוק של הבית חולים. כן. נראים לי תקינים בגודל ובמרקם.
פה דווקא יש איזה
חוט ברור. תראו איזה יופי הבועה של הקיבה פה, ממש רואים את הפלס של הנוזל ואת האוויר מזה. אוקיי, אתם מתחילים לקלוט את הקטע, נכון? הנוזל, במקרה הזה, הנוזל הוא בין הקרומים, אבל הוא ממש דוחק את הריאה, אוקיי, ומפריע לה להתרחב. מה עושים? צריך לנקז את זה, או עם מחט או עם נקז, פשוט מכניסים פנימה בין הצלעות, שואבים, ונותנים אנטיביוטיקה. אנחנו מעדיפים בעמידה, מכיוון שאז אנחנו יכולים לראות עוד פעם את כל הפלסים והדברים האלה. חולים קשים לא יכולים בעמידה. אז אנחנו מצמים אותם בשכיבה, בעמידה, ורצוי גם משני היטלים, גם AP מה שנקרא וגם לטרל. אבל אפשר גם בשכיבה. אפשר גם בשכיבה, ואפשר גם דרך אגב בשכיבה על הצד, ואז עדיין אפשר לראות את הפלס, למרות שרואים את הפלס לאורך במקום לרוחב. אוקיי, צילום נוסף, תחשבו טוב לפני שאתם מפענחים את הצילום הזה. מה רואים כאן? תחפשו את ה... מה הדבר הראשון שבודקים בצילום? רגע, לא. שם. אוקיי, נבדוק את השם? לא יודע אם אתם יכולים לראות. מה כתוב כאן? עידן, תקריא לכולם.
תימור דניאל.
מכירים תימור דניאל? אוקיי. המוכשר שלנו נסע על אופניים, הרביץ וחד חליקה, והגיע ככה לבית החולים. עכשיו, מי שרוצה יכול להתקרב למסך. אתם יודעים מה אתם רואים פה? נכון. גם יש פה בעיה גרמית, ככה קוראים לבעיות בעצמות. יש פה בעיה גרמית כאן, יכול להיות שהוא לא היה לגמרי מאוזן שצילמו אותו, זה היה בשכיבה דרך אגב. הצילום הזה, נכון דני? זה היה בשכיבה? אבל, אני רואה שאין פה בועה לקיבה וכולי, אבל תנסו להסתכל על ההבדלים בין הצדדים. עכשיו מותר גם לכן להשתתף. נכון. תנסו, תסתכלו על ה... אני אכוון אתכם, תסתכלו על הריאות. אתם רואים משהו לא בסדר בריאות? אין פינה בצד שמאל, נכון? זה אולי גם קצת עניין של זווית. אוקיי. תסתכלו. אוקיי, יפה. יש משהו מה? פה. נכון. תראו, קודם כל תסתכלו על הריאה הזאת. אתם יכולים לראות שבכל השטח שלה היא פחות או יותר אותו קשקוש לבנוון כזה, הפרפר, נכון? בריאה הזאת. מה אנחנו רואים בריאה הזאת? אנחנו רואים שיש צד אחד שהוא אפילו קצת יותר לבנוון, וצד אחד שהוא אפילו קצת יותר שחרחר, נכון? עכשיו, מי שיתקרב יותר למסך יוכל לראות את זה, אבל אני אדגים לכם את זה בקו, אוקיי? אני עכשיו הולך לצייר את הגבולות של הריאה. זה הגבול של ריאה, איזה ריאה זאת? ימין, נכון, כי אנחנו מסתכלים על דני מקדימה, אוקיי? זה הגבול של ריאה ימין, זה הגבול של ריאה שמאל, הריאה נגמרת פה. כל מה שאתם רואים כאן זה אוויר. למצב הזה אנחנו קוראים טנשן פנמוטורקס. טנשן זה לחץ, פנמו זה אוויר, טורקס בית חזה. יש פה הצטברות לוחצת של אוויר בבית החזה, בין קרומי הפלורה, שדוחקת את הריאה. בעצם הריאה הזאת כרגע לא יכולה להתרחב, אין לה את הוואקום הזה. אוקיי? ויותר מזה שאין וואקום, יש לחץ חיובי שלוחץ אותה כדי להתכווץ. בסוף... בגלל זה היא קטנה, אפילו הלב, אתם יכולים לראות, טיפה נדחק. אם היו מרחקים עוד קצת, הלב ממש היה עובר לצד ימין מהלחץ של האוויר שלוחץ עליו. והדבר הזה, דני, הדבר הזה הוא מצב מסכן חיים. לא, הלב של דני בימין זה לא כזה. אוקיי, הלב של דני תמיד בימין. כן. אוקיי, עכשיו, מה עושים במקרה הזה? במקרה הזה מנקזים... אוויר ונוזל, מה שיש. במקרה של הפציעה של דני, זה היה בעיקר אוויר. יכול להיות שיש גם אוויר וגם נוזל. פנאומו, המוטורקס, גם אוויר וגם נוזל. במקרה הזה זה פנאומוטורקס. לוקחים נקז, שנקרא צ'סט דריין או צ'סט טיוב, מכניסים אותו בין הצלעות לכאן, ונותנים לריאות להתרחב, ובעצם שואבים עם שסתום חד-כיווני את האוויר מבין הריאות. רוצים לראות איך זה נראה אחרי? ככה זה נראה אחרי. למטיבי הראייה, זה הנקז. אתם רואים את הקו הזה? יש פה קו שהוא כאילו לא ביחד עם הצלעות.
אתם רואים? אתם רואים, עזרתי לפודקאסט.
כן. מפה. שמת את האוזניות פה. כן.
כמו זאת.
זה הנקז, ואפשר לראות שהריאה התרחבה, ואפשר לנשום לרווחה. זה כמובן האלקטרודות של המוניטור. כן. אוקיי, ואתם רואים? תראו, אני חייב להראות לכם, תראו איפה הלב נמצא פה. אתם רואים? ותסתכלו איפה הלב נמצא פה. כאילו ממש חזר בחזרה למקום הטבעי שלו. למה זה מסכן חיים? כי כולם חושבים שזה מסכן חיים בגלל בעיות נשימה. הסיבה האמיתית שזה לוחץ על הלב, לא מאפשר לו להתרחב, וזה גורם פשוט לאי ספיקת לב. אתה יכול למות משוק קרדיוגני, מאי ספיקת לב. אוקיי? טוב, מה דעתכם על הצילום הזה? יש לי עוד צ'יק צ'ק. אם אתם, כאילו, אם נמאס לכם, אז תגידו. מה אתם רואים בצילום הזה? תקין, לא תקין? טוב, רוני, שימו לב, תחקירנית. אוקיי, תוכיחי? כן, נכון, הדברים האלה זה ברזלים. זה צילום שמי שמסתכל עליו מעולם הרפואה נהיה עצוב. זה צילום עצוב. למה זה צילום עצוב? קודם כל, כי זה ילד קטן. מה שאתם רואים פה זה תינוק. אוקיי? איך אני יודע שזה תינוק? תסתכלו על הצלעות שלו. הן כמעט ישרות, מקבילות, עם רווחים גדולים. ככה נראה בית חזה של תינוק. התינוק הזה, למרות שהוא תינוק, כבר הספיק לעבור ניתוח לב בחיים שלו, וכנראה יצטרך עוד ניתוחי לב, כי תסתכלו על הצל של הלב שלו. אתם יכולים לראות שהצל של הלב שלו תופס כמעט את כל בית החזה. זה קרדיומגליה, ככה קוראים לזה. הדברים השחורים למטה, יכול להיות שזה צולם בשכיבה וזה הקיבה שלו. אוקיי, אז הבאתי לכם כדי לראות שיש גם דברים עצובים ברנטגן. צילום אחרון, אוקיי. מי שמצליח לאבחן את המחלה הזאת, וזו מחלה שאפשר לאבחן בצילום רנטגן, מי שמצליח לאבחן את האבחנה הזאת, אוטומטית עבר שלב א' ברדיולוגיה. קדימה. יש לכם 10 שניות. לא. ואני מזהיר אתכם. ברגע שאני אגיד לכם, אתם תגידו וואלה.
יש פה רק 2 שיש להם מוטיבציה
בעניין. לא, הקטע... עברנו את הצילום שלך, זהו, כבר נגמר מבחינתך ההרצאה. לא, לא. לא, אין פה נוזלים. הציור הזה זה ציור פחות או יותר תקין. האמת קצת מוגבר, אבל זה לא העניין. אני לימדתי אתכם איך לקרוא צילום חזה, אתם תצמדו לעקרונות.
זה הפוך.
מה זאת אומרת הפוך? עידן! זכית בשתי נקודות. איפה האל פה? אבל רגע, שנייה, נהפוך את הצילום? אבל רגע, עכשיו יש לי בעיה אחרת. נכון, קוראים לזה? סיטוס אינברסוס, נכון, רוני? סיטוס אינברסוס זה מצב שבו... אוקיי, ברור. זה בסדר, גם רוב מה שאני יודע זה מאוס. לא רק הלב, כל עברי האדם הפוכים. סיטוס אינברסוס, כל הסייטס, מה? נכון, זה האופציה השנייה, זה תמיד אופציה... כן ולא, כאילו...
זה מאוד נדיר.
מה שעושים, באמת הדבר הראשון שעושים זה לחזור על צילום. אבל או להקשיב ללב, דרך אגב. אתה יכול להקשיב ללב ולשמוע אותו בצד השני. אבל אתם רואים שגם הלב, גם הקיבה, לפעמים יש מצב, סליחה, היה עידן על זה, לפעמים יש מצב שכל האיברים הפוכים, ואז זה complete situs inversus, לפעמים זה רק הלב, ואז קוראים לזה דקסטרוקרדיה, אבל לצורך העניין, זה מצב שאם כל איברי הגוף, הפוכים, ואין עוד מחלות נוספות, הוא תקין לחלוטין. פשוט הבן אדם נולד הפוך. אוקיי? כאילו צריך לשים את השעון ביד השנייה והוא מושלם. עכשיו, אני אספר לכם שפעם שהייתי סטאג'ר, הגיעה בחורה צעירה, זה חשוב לסיפור, הגיעה בחורה צעירה עם כאבים בצד שמאל, בבטן. בדרך כלל, אנחנו חוששים, בעיקר במיון בלילה, מאפנדיצית, נכון? דלקת של התוספתן, אבל זה בצד ימין. אז לא היינו כל כך מודאגים. כאבים בבטן בצד שמאל יכול להיות מכל מיני סיבות, שולחים בדרך כלל לסדרה של צילומים, עשתה צילום, והבחינו לה לראשונה, בגיל 20, שיש לה סיטוס אינברסוס. עד אז היא לא ידעה שיש לה סיטוס אינברסוס. עכשיו, הסתבר שבדיעבד יש לה דלקת של התוספתן. עד כאן סיפור נחמד, אבל תחשבו רגע, הכירורג שנכנס איתה לחדר ניתוח ורצה לעשות לה את זה בלפרוסקופיה, זאת אומרת, עם מצלמה, לא לפתוח את הבטן, כי בחורה צעירה, חבל להרוס את הביקיני, היה צריך להחזיק את הכל הפוך, כי האנטומיה הייתה הפוכה למה שהוא מכיר. מהגב, כן, זה... אוי, דן. טוב, אוקיי. רגע, שנייה. קודם כל, זה שקופית התודעה שלי עם סלפי של רנטגנולוגים, בסדר? יש פה... מה ש... הבטחתי לכם הפתעה, נכון? הבטחתי לכם הפתעה? טכנולוגיה חדשה שאתם בטח רובכם לא מכירים. אוקיי, אז עכשיו נחשוף את ההפתעה שנמצאת במעטפה. התחלנו את ההרצאה בזה שאנחנו כל הזמן רוצים לראות מה יש בפנים, נכון? מה יש בתוך הגוף. אל תדאגו, אני לא יכול לפתוח פה אף אחד. ולפעמים אנחנו ממש צריכים את זה בשביל העבודה היומיומית שלנו. עכשיו אני צריך שתחזיק לי. לפעמים אנחנו צריכים לקחת בדיקות דם. אוקיי, וקשה לנו למצוא איפה נמצא הוריד. אז יש לנו את המכשיר החמוד הזה, אוקיי? לכאורה, תמים למראה, שעובד על לייזר. והוא עושה את הדבר הבא, אני מקווה שהוא יעבוד. כן. תסתכלו, אני מאיר עם לייזר על היד שלי ותראו מה קורה. איזה קול. אז עכשיו כשמחפשים ורידים, אפשר להשתמש במכשיר הזה, שהוא די מגניב. אני מראה פה את הוורידים שלי. זה נקרא המכשיר שמוצאים איתו ורידים, אני לא יודע. אקיוויין. אקיוויין קוראים לזה, מי שרוצה לנסות על עצמו מוזמן וזהו, בזאת סיימנו. כן, זהו, זה בודק רק לי דם בשלב הזה. נעמתם לי מאוד חברים, תודה רבה. תודה.